אוקיי. בפעם הקודמת דיברנו, כי אנחנו בעיקרי האמונה של הרמב״ם, ודיברנו על היסוד החמישי, שהוא ראוי לעובדו וכולי. הגענו ליסוד השישי. היסוד השישי, הנבואה, והוא לדעת שזה המין האנושי, יש שימצאו בו אישים בעלי כישרונות מפותחים מאוד, ושלמות גדולה, ותתכונן נפשם עד שמקבל את צורת השכל, ויתחבר, כן, הצורה בשפה האריסטוטלית, כן, בפילוסופיה, הכוונה שהנפש שלו הופכת בעצם להיות במהותה איזשהו שכל, כן, זה נקרא צורת השכל, זאת אומרת, הצורה של הדבר זה בעצם מהותו, אז יש בני אדם שאצלהם הצורה של הנפש שלהם, מהותה של הנפש שלהם זה בעצם שכל. אחרים זה רגש או לא יודע מה, או כל מיני דברים אחרים. ואצל הנביאים זה בעצם הנפש מקבלת את צורת השכל. והתחבר אותו השכל האנושי בשכל הפועל, ויצל עליהם ממנו אצילות שפע, ואלה הם הנביאים. השכל הפועל זה מושג שאני לא, גם כן לקוח מפילוסופיה יוונית. הכוונה זה איכשהו נדבק בשכל האלוהי, כן, ומקבל ממנו מידע או תובנות או מה שלא יהיה, ואלה הם הנביאים. וזוהי הנבואה, וזהו עניינה. אגב, בכוזרי, כשהוא מדבר על חמשת המדרגות, כן, הקטע הידוע בכוזרי, שהוא מדבר על חמשת המדרגות, דומם, צומח, חי, מדבר ויהודי, אז היהודי, הדרגה החמישית, זה לא יהודי אלא נביא בכוזרי. הוא לא מדבר על יהודי, הוא מדבר על נביא. אבל ההנחה שלו זה שבעצם יהודי זה זן מסוים של בני אדם, של אנשים, שיכולים להגיע למדרגת נבואה. לכן צורתם, כאילו המהות שלהם, היא בעצם נביא. זאת אומרת, נביא ויהודי זה אותו דבר. לא בגלל שכל היהודים הם נביאים, כן? הולווי כל עם השם נביאים. אז זה לא בגלל שכל היהודים הם נביאים, אלא כי יהודי במהותו, זה מישהו שיכול להגיע למדרגת נבואה. יש בלעם וכולי, יש חריגים גם מאומות העולם, אבל בגדול זה המהות, ככה כוזרי תופס, זה המהות של יהודי, ובמובן הזה הוא נבדל מכל אדם אחר. זה מה שמבחין אותו, לכן זה הופך אותו למדרגה נפרדת. למה אני נזכר בזה? כי זה גם מה שהרמב״ם אומר כאן, שבעצם צריך להאמין שיש במין האנושי יכולות מסוימות, שהנפש שלנו בעצם הופכת להיות איזשהו משהו שמחובר לשכל הפועל, והופך להיות צורה שכלית טהורה, ואז אתה נמצא במדרגת נבואה. אבל הכושר הזה, או הפוטנציאל הזה, שאתה יכול להגיע למדרגת נבואה, זאת אומרת שאתה יכול להפוך למשהו שצורתו שכל, זה מה שנקרא אצל הכוזרי המדרגה החמישית, הנביא. נביא זה לא נביא באמת, אלא זה מישהו שפוטנציאלית, יכול להגיע למדרגת נבואה, כן? חתול הוא לא נביא, לא בגלל שהוא לא מקבל נבואות מהקדוש ברוך הוא, אלא כי הוא לא יכול לקבל נבואות. הוא לא, הנפש שלו בכלל לא בנויה באופן שהמדרגה הזאת נגישה אליה. אז במובן הזה, הפוטנציאל שלנו לפעמים מגדיר אותנו יותר טוב ממה שאנחנו באמת. כי הפוטנציאל בעצם אומר מי אנחנו. לא תמיד מימשנו אותו, אבל הוא זה שאומר מי אנחנו באמת. ובמובן הזה, בעצם האמונה בנבואה, או עיקר האמונה של הרמב״ם בנבואה, הוא משהו הרבה יותר רחב מאשר להאמין שיש נביא. זה, כן, מה ש... מי זה? צ'רניחובסקי? באדם מאמין, כן? כי יודני מאמין בך. איך זה הולך שם? אני כבר לא זוכר. שחקי שחקי על החלומות.
עוד אמין גם באדם, גם ברוח או רוח אז.
כן, בדיוק. אז הוא מאמין באדם, זאת אומרת, להאמין בנבואה אצל הרמב״ם, זה להאמין באדם, זאת אומרת להבין שאדם זה לא דבר פשוט, אלא יכול להגיע למדרגות כאלה עד כדי נבואה, שצורתו הופכת להיות צורה שכלית, מה ששום נברא אחר בעולם לא יכול להגיע אליו. אז זה אומר שגם אדם שלא נמצא במדרגה הזאת, אבל הפוטנציאל שלו הוא כזה, מה שמגדיר אותו זה מישהו שיש לו פוטנציאל, נגיד, אדם זה מישהו שיש לו פוטנציאל להיות איינשטיין, אוקיי? לא כולם הם איינשטיין, גם לא כולם יש להם את הכישרון של איינשטיין, לא בטוח שהם היו יכולים להגיע לתורת היחסות, אפילו אם היו מתאמצים ולומדים פיזיקה וחושבים, סביר מאוד שכמעט אף אחד לא היה מצליח להגיע לזה. אבל עדיין הם נחנו בשכל, או בכושר חשיבה שמסוגו יכול להגיע גם לתורת היחסות. זאת אומרת, זה לא משהו אחר, איינשטיין הוא לא סוג אחר מאיתנו, הוא פשוט יותר טוב. אז אתה מנסה יותר חכם, כן? כשאתה מנסה להגדיר את הסוג, הרבה פעמים נכון להגדיר אותו דווקא לפי הפוטנציאל, עד איפה הוא יכול להגיע הסוג הזה, ולא לפי השאלה איפה אתה נמצא בפועל. ולכן ברמב״ם כשאנחנו מדברים, כולם שומעים חלש? זה נשמע חלש?
לא, לא, שומעים טוב.
נשמע חלש.
שומעים טוב, שומעים טוב, שומעים טוב.
כנראה אולי צריך להגדיר.
שומעים, שומעים.
בכל אופן, אז הרמב״ם בעצם כשהוא מדבר על אמונה בנבואה, זה אמונה באדם, לא בנבואה. שהאדם הוא בעצם סוג אחר. או במילים אחרות, אם אנחנו חוזרים להיררכיה של הכוזרי, בעצם הרמב״ם טוען שצריך להאמין שאדם זה משהו אחר מבעל חיים. יש באדם עוד משהו חוץ מהמערכת כן, של החיים, של הביולוגיה. יש בו עוד משהו. איזשהו פוטנציאל שיכול להגיע לנבואה. אבל הפוטנציאל הזה שיכול להגיע לנבואה, זה מה שמגדיר את האדם. היכולת להגיע, לא הנבואה בפועל. ובמובן הזה אני חושב שמה שכתוב פה ברמב״ם זה באמת, זה אמונה באדם ולא אמונה בזה, לא רק אמונה בזה שאתה יכול להיות נביא.
אז רגע, אז הרב, אז הכוזרי מניח שהגוי יכול להגיע לנבואה?
הכוזרי מניח שלא. ברמב״ם נראה שכן. פרוט, הוא לא מזכיר פה איזושהי הבחנה בין יהודי לבין גוי. הוא אומר שימצאו אישים מסוימים בתוך המין האנושי שיכולים להגיע לצורת השכל וזה הנבואה. הוא לא כותב שזה דווקא ליהודים. אלא יש איש, הוא גם מצד שני הוא אומר, זה לא כל בן אדם. אלא בתוך המין האנושי כולו יש אישים מסוימים שיש להם כישרונות. אז מה? זה אומר משהו על כל המין האנושי, לא רק על האישים ההם. כמו הדוגמה של איינשטיין. זאת אומרת, זה אומר שסוג כזה של יכולת הוא נגיש לבני אדם. זאת אומרת, בני אדם זה יצורים כאלה שלפחות כמה מהם נגישים או יכולים להגיע למצב הזה. ובמובן הזה זה מגדיר את האדם, זה לא מגדיר את הנביא. כן? יש בו אישים, כישרונות מפותחים, אבל סוג הכישרון, גם אם לא פיתחתי אותו עד כדי כך, נמצא גם אצלי. רק אני לא איינשטיין, אבל הסוג הזה של היכולת נמצא גם אצלי. שכל יש גם אצלי. בכמות לאיינשטיין יש יותר.
אוקיי? אבל מעניין שהוא מקשר גם את הנבואה, את הפוטנציאל לנבואה לשכל.
נכון. אני אעיר על זה עוד. אז זה נקודה ראשונה. זאת אומרת שהרמב״ם מדבר פה בעצם על אמונה בטיבו של המין האנושי. האמונה בנבואה זה משהו יותר רחב מאשר להאמין שיש אנשים שיודעים את העתידות. ולמה? מה הרעיון? זה מתקשר באמת להערה שלך, השנייה. שהרמב״ם תופס את הנביא כמשהו שהוא לא מקרה. הקדוש ברוך הוא בוחר במישהו ומעביר לו מידע. הוא מעביר לו איזשהו מידע, והבן אדם יכול להעביר את זה הלאה, או לא להעביר, לא משנה, אבל הוא מקבל מסרים מהקדוש ברוך הוא. זאת אמונה במובנה המצומצם. אמונה בנבואה. זאת הכוונה שהקדוש ברוך הוא לפעמים מנבא בני אדם. אוקיי, הרמב״ם רואה פה משהו אחר. האמונה בנבואה זה אמונה באדם, זאת אומרת, מי זה אדם? אתה צריך להבין מי זה אדם, אוקיי? ולהבין מי זה אדם פירושו, שאם האדם לא היה כזה, אז הקדוש ברוך הוא אפילו אם היה רוצה, לא היה יכול להעביר לו את המידע. וזה לא, אתה לא מאמין, זה לא אמונה במדיניותו של הקדוש ברוך הוא. האם הוא מתגלה לבני אדם ומעביר להם מידע? החלטות שלו, או שכן או שלא. כשקוראים את הרמב״ם כפשוטו, אז האמונה בנבואה היא אמונה כזאת. זה פשוט דע לך שהקדוש ברוך הוא דרכו להתגלות מדי פעם לבני אדם מסוימים ולהעביר להם מידע. הרמב״ם לא מציג את זה ככה. הרמב״ם מציג זאת אמונה במה זה אדם. כיוון שאם אני לא הייתי מבין את האדם באופן, אם האדם הוא לא היה כזה, שיש לו פוטנציאל להגיע לנבואה, אז אי אפשר היה שהקדוש ברוך הוא בכלל יתגלה אליו. פשוט לא היה אפשרי. ולכן האמונה בנבואה כרוכה בהבנה מה זה אדם. ולכן ההערה השנייה, שהרמב״ם אומר שהמושג הנבואה כלול באיזושהי אמונה בזה שהאדם יכול להגיע לשלמות רוחנית, שכלית, מה שלא יהיה, זה קשור להערה הראשונה שלי.
לא, אבל הרמב״ם כן אומר שגם אם האדם ראוי להגיע, זה צריך שהוא יחליט להתגלות אליו.
ברור, אבל אני אומר, זה לא המהות. המהות של האמונה בזה שיש נבואה, זה לא אמונה במדיניות של הקדוש ברוך הוא, שלפעמים הוא מחליט להתגלות לבני אדם. ברור שזה גם נכון, זאת אומרת, אם הוא לא יחליט להתגלות, אז לא יתגלה. זאת אומרת, נראה שאצל משה רבינו אולי זה קצת אחרת, אבל בנביאים רגילים. אבל זה לא המהות, המהות בסדר, הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות לבני אדם, אז מה, 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 מה הבעיה? אם כבר אני יודע שיש קדוש ברוך הוא ושהוא נתן תורה והכל, אז בסדר, ברור שהוא יכול להתגלות גם לבני אדם. הנקודה היא שאני מאמין שהאדם יכול לקלוט התגלות כזאת. זאת אומרת, שיש באדם פוטנציאל או יכולת או סוג מסוים של כישורים, שכשהם נהיים מושלמים, אז הוא בר הכי לקלוט את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא. לכן, במהות זאת אמונה באדם. אתה צריך להבין מי זה האדם. זה מה שהרמב"ם אומר שם. עכשיו, נכון, שאחרי שאתה אומר שאני מאמין מי זה אדם, בשלמות הזאת של האדם, הרמב"ם אומר עוד משהו, שהשלמות הזאת היא שלמות שכלית, ולא למשל להיות צדיק, או להיות עם מידות טובות, כן, או דברים מהסוג הזה. מן הסתם גם את זה צריך, אבל מבחינת הרמב"ם, השלמות המהותית, מה שנדרש באמת, התמצית של השלמות שמהווה בסיס לאמונה, זה שלמות שכלית. זאת תפיסה שלא כולם יסכימו לה. זאת אומרת שהנביא זה בעצם איזשהו מדרגת קליטה שכלית הכי גבוהה שיש. במובן מסוים יכול להיות שכשאנחנו תופסים את זה כך, אז...
זה תפיסה אפלטונית הרב, לא?
מה?
זה לא מיוסד על אפלטון, זה אריסטו משהו כזה?
יכול להיות שזה קשור לאפלטוניזם. עוד רגע, אני אולי נחזור לזה עוד רגע. זאת אומרת, הנקודה היא ש... קודם אמרתי שברור שצריך שהקדוש ברוך הוא יחליט להתגלות. אבל הרמב״ם שם את המוקד של האמונה בנבואה במי זה האדם, לא במדיניות של הקדוש ברוך הוא להתגלות ולהעביר מידע לבני אדם. למרות שברור שגם זה קיים. אבל לא זאת הנקודה. הנקודה שאני המחודשת, למה צריך עיקר אמונה, שצריך להאמין מכוח פסוקים, מכוח הגילוי של התורה, זה האמונה היא לא שהקדוש ברוך הוא מתגלה, אלא שבני אדם יכולים לקלוט התגלות כזאת. כן? כי לא איראני האדם וחי. זאת אומרת, יש התגלויות מסוימות שיצורים מסוימים לא יכולים לקלוט אותם, הם לא, אין להם את הכישורים, הם לא מסוגלים. אתה צריך להאמין שבאדם יש את הכישורים. ברגע ש...
הרב.
מה?
לא, רציתי לשאול משהו.
לא שומע?
הרב, רציתי לשאול משהו.
כן.
הרב אמר שהרגע של הנבואה לפי הרמב״ם זה שכל. השכל הרב הוא יפריד, זה לא רגש, זה לא צדיקות, זה לא מותר, זה שכל. ידע, הבנה, על מה הבנה?
שכל,
שכל, שפירושו מה? בוא, להכיר, להכיר את העולם או להכיר את אלוקים?
אינטליגנציה, לא, גם וגם.
מה הכוונה?
פיזיקה ומטאפיזיקה.
אוקיי, ניקח את הפיזיקאים, והרב חושב שהפיזיקאים שהרב מעריץ כגאונים, הם באמת קרובים לנבואה יותר מ... זה לא נשמע מגוחך לחשוב שזה הדעה של הרמב״ם.
קודם כל הרמב״ם עצמו אומר שככה.
אני לא חושב,
מי שאומר
שאומר ככה.
זה אחת פחות מנבואה.
בסדר, אבל זה, אני
לא יודע. זה אומר שהגאונים האלה, הם הכי קרובים למדרגת הנבואה, כן.
בגלל שהם יודעים קצת יותר
עמוקים. לא התגלה אליו.
אבל איזה קיון יש בזה הרב? בגלל שהם יודעים עוד כמה דברים על האלקטרון והפרוטון, או על הנויטרון, או על איזה כוח אחר.
הופך
אותם למשהו יותר קרוב לאלוקים, ונקרא לזה לשם של נבואה.
זה לא קשור לאלקטרון ולפרוטון. את הבן אדם, הקדוש ברוך הוא התגלה לנביאים לפני שהם ידעו על האלקטרונים והפרוטונים, אף אחד לא ידע על האלקטרונים והפרוטונים. הבן אדם מגיע, שהוא מגלה את ההבנה הפיזיקלית הזאת, זה אומר שיש לו כישורים שכליים מסוימים. עכשיו, זה שהוא לא גילה את המטאפיזיקה זה לא משנה, אבל אתה צריך שיהיו לך כישורים שכליים כדי שהאמונה...
למה? מה פיסור? איזה היגיון, איזה אדם מינה יש לזה? זה שאתה מחשב על. ואתה עם יכולת
פענוח, כולנו יודעים. אתה מניח המון הנחות. מי אמר שזה מחשב על? יש כישורים של שכל, זה לא מחשב על. אתה מניח שה...
מה זה? אז מה זה?
כמו מחשב על, אבל לא.
אז מה זה?
זה סוג של תפיסה של המציאות, אינטואיציה, בריאה, כן, כל מיני דברים מהסוג הזה.
שבסוף הדבר, מה הסוף?
נראה. אבל כל הדברים האלה, זה לא, כמו שאמרתי קודם, זה לא אומר שהמידות הן לא רלוונטיות. המידות
הן
גם תנאי הכרחי בעניין הזה. אבל הרמב״ם שם את המוקד על השלמות השכלית.
אבל השלמות השכלית הזו, בידע של ימי הביניים, הרב יודע שהיא הייתה מאוד מצומצמת, בכלל הידע, הטעויות שם היו מעל הפסקה.
אנחנו חוזרים לאותה נקודה, היא לא הייתה מצומצמת. אתה שוב פעם הולך לנקודת הידע. לא, זה לא נקודת הידע.
מה זה?
איינשטיין היה נולד במאה ה-11, הוא עדיין היה איינשטיין. למרות שהוא לא גילה את תורת היחסות ולא היה מגלה את תורת היחסות. אבל הכישורים השכליים שלו, היכולות השכליות שלו, הם קיימות גם במאה ה-11.
אבל לאיזה פרי הם מביאות?
בענק, וכל שלב לומד מקודמה ומוסיף עליהם עוד נדבך, לכן הידע שלנו הולך ונצבר. אבל זה לא אומר שהשלמות השכלית שלנו יותר מאשר אלה שהיו במאה ה-11.
נניח, אני הייתי זה שגילה את חוק הגרביטציה, אני הייתי ניוטון. למה שאלוקים יחשוב שאני יותר אחד שצריך להתגלות אליו, מאשר אדם אחר שלא חשב על הרעיון הזה, שאם התפוח נופל, אז יש כוח הגרביטציה. מה ההיגיון אפילו הבסיסי ביותר לחשוב את זה?
נחזור עוד פעם. זה שהוא גילה את המכניקה, ניוטון, זה לא הנקודה. גילוי המכניקה הוא סימן, הוא לא סיבה. זה אינדיקציה לזה שהאיש הזה מוכשר לעסוק במושכלות. והוא היה יכול לחיות גם במאה ה-11, והוא לא היה מגלה את הגרביטציה.
הרב רואה שבממוצע אפשר להגיד שהרב בוחן, ויש לו הרב את היכולת לבחון את גדולי המדע שאנחנו חושב של העת החדשה והימי הביניים. יש ביניהם, בגלל שהם יותר חכמים, יש איזשהו היגיון לחשוב שאלוקים יתגלה להם ולא לי, שהוא בור בעם הארץ?
כשאני לומד את הרמב״ם, זה מה שהרמב״ם אומר.
אבל איך יכול להיות שהוא יגיד דבר כזה חצר
שחר? הוא אומר את זה במפורש.
אני יכול לשאול מאיפה הוא הוציא את זה.
אני לא חושב שהוא
אומר את זה. אני לא רואה מה קשה. מה הבעיה?
במשל של ארמון, במורה
נבוכים. גדולי המתמטיקאים בעולם, לא בהכרח נראה שזה אוכלוסייה, גדולי המדענים הנאצים, יכול להיות שהם היו מאוד מאוד מוכשרים, מאוד מאוד חכמים.
זאת אומרת, אותה נקודה שעניתי עליה. אני עניתי על זה כבר. אמרתי שיכול להיות, או סביר אפילו, שיש תנאי הכרחי שהמידות יהיו מתוקנות.
הרמב"ם אומר שזה תנאי.
אבל זה שהמידות שלך מתוקנות, זה לא מספיק. זה תנאי, זה בסיס. כמו שהתנאי לזה שאתה תוכל להיות נביא, זה שאתה תהיה בן אדם. אז מה,
נביא, לא על משה רבנו, ולא על נתן.
למה שקדוש ברוך הוא יתגלה רק לבני
אדם? איפה בתנ"ך הרב מופיע רמז קטן, שאחד הנביאים שלנו, ממשה רבנו וצפון הנגבה, היה לו איזשהו קישור אינטלקטואלי במובן של ניוטון ואיינשטיין.
אתה חוזר לשאלת המקור, ואני מדבר על שאלת ההיגיון. שאלת המקור זאת שאלה אחרת, אני אעיר עליה גם.
ההיגיון הכי קשה.
ההיגיון הוא לא קשה בכלל. יש פה, אני שואל את השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא יתגלה לחתולים? מה השם החתול, מה רע?
שאין להם שום מותר, אין להם שום מחויבות מוסרית, הם פועלים בתור חפים של הטבע. ולאדם יש דחף מוסרי.
זה אשמתם שאין להם מחויבות מוסרית?
לא, אבל ברור שמה זה שייך. אז לכן הם לא מסוגלים לקנות את
זה. שחלק מהתנאים להתגלות של הקדוש ברוך הוא, אלה כישורים מולדים, לא הבנה, לא עבודה שלך.
בהחלט, ורק מוסריים, לא אינטלקטואליים.
אז הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות אליך, ואם לא, אז לא.
בוודאי, אבל רק מוסריים ולא אינטלקטואליים. אינטלקטואליים, יש לה, בסדר, אז תוכל לייצר
איזשהו... אז אני אחזור פעם רביעית על התשובה, ובזה אנחנו נסיים. הפעם הרביעית...
לא, אני רוצה רק להוסיף...
מוסרית היא תנאי הכרחי, אבל לא מספיק.
בסדר, אבל זה העיקר.
אם אתה תקלוט את הנבואה, צריך שלמות שכלית.
אני רוצה להוסיף רק כקהל שהיה רוצה לשמוע נביאים, הייתי מאוד מאוד רוצה שהנביא יהיה חכם, ויהיה עם היגיון, ויהיה עם מחשבה פורה, מעבר לתכונות של המוסר. לא הייתי רוצה לשמוע נביא שהוא אמנם מאוד מאוד מוסרי, אבל טיפש, זה הכל.
אם היית שומע שנתן הנביא נכשל בחמש יחידות, ובקושי עבר את שלוש יחידות, אז הייתי אומר, הוא פחות בעיניך בגלל שהוא לא
עבר
את
חמש
יחידות.
איזה שהוא מוכר.
הייתי מפקפק אם הוא נביא, כן. אוקיי.
הרב, הרמב״ם במשל הארמון, במורה, הוא מתייחס, הוא לא מתייחס למידות בכלל, הוא רק מתייחס לכישורים שכליים, שמי שמכונן בזה יותר מתקרב אל הארמון, הכוונה לקדוש ברוך הוא.
הרבה ששכליים,
לא, 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 שכליים, פילוסופים, הוא מדבר, הוא מתכוון על פילוסופים, הגויים, יותר מהתלמידי חכמים.
אבל עוד פעם, אני לא יודע, אני לא מכיר את הדברים האלה, כי אני לא
מתכוון... משל ארמון במורה.
במורה נבוכים, ולא במשנתו המחשבתית של הרמב״ם. אבל זה שהרמב״ם עוסק בכישורים השכליים והפילוסופיים, זה לא אומר שאין איזושהי תשתית ראשונית של מידות גם. זאת אומרת, יכול להיות שתהיה תשתית כזאת, זה ברור, אז הרמב״ם לא מתעסק, ברשעים זה עניין אחר.
כן, הרמב״ם מביא את זה, זה נדרים, זה גמרא בנדרים מפורש, זה נכון כי הרמב״ם רן, איך להסביר שמה.
מה
זה גיבור? הרן אומר, זה גיבור ממש, והרמב״ם אומר, זה רק גיבור ביצרו.
כן, אבל גם על הגמרא,
כל המידות.
איפה היא הוציאה את זה, בסדר? אין הנבואה שורה, אלא על גיבור וכן וכו'. אבל הטענה שאני רוצה לטעון זה שגם אם אתה מדבר על כישורים או על שלמות שכלית, זה לא אומר שהמידות לא משחקות תפקיד. אבל זה כן אומר, המידות ישחקו תפקיד במובן הזה שהקדוש ברוך הוא יבחר להתגלות אליך. אבל השכל משחק תפקיד במובן הזה שאתה תהיה ברכי לקלוט את ההתגלות הזאת. זאת אומרת, ובשביל זה כנראה צריך איזושהי מדרגה שכלית, שאתה לא יכול בלי זה לקלוט את המסרים האלוקיים. זה הטענה. עוד רגע אני...
אבל יותר מזה, כשאני קורא את ישעיהו, את נרמיהו, את כל הנביאים, אדם שאין לו יכולת שכלית גבוהה לא יכול לשדר לי את הרעיונות הנשגבים האלה. הסגנון, הניסוח, ההבנה, להעביר נכון את דברי הקדוש ברוך הוא, צריכה להיות חוכמה בשביל להעביר אותה. אין ספק.
יש לך יתרון עליי.
מה?
יש לך יתרון בולט עליי. אתה קורא את נרמיהו וישעיהו.
חוכמה בפיזיקה, חוכמה במתמטיקה, חוכמה במה?
לא, חוכמה, לא משנה כרגע, אני לא יודע להגדיר לך במדויק. בקיצור, מה שאני רוצה לומר אבל זה הטענה הבאה. אם אתה מבין באמת שהשלמות היא שלמות שכלית, ניקח את זה, זה יותר קיצוני ממה שכתוב פה ברמב״ם, אבל אני חושב שבמובן מסוים זה מה שאולי הוא מתכוון. ועוד פעם, אני לא מכיר את כל תורת הנבואה שלו, לא עסקתי בזה, זה גם פחות מעניין אותי. אבל אני חושב שמה שכתוב פה, זה שבמובן מסוים הקדוש ברוך הוא אפילו לא צריך להתגלות אליך. זאת אומרת, אם אתה חכם כזה גדול, אז אתה קולט את המסרים האלוקיים, כי פשוט יש לך יכולת לתפוס אותם. זה כמו יכולת תפיסה מדעית. יש כאלה שתופסים תובנות מסוימות, או מבנים מסוימים בעולם הפיזיקלי, בעולם החומרי, או משהו כזה, והנביא, ביכולותיו השכליות, תופס תובנות מטאפיזיות. כן? אבל עדיין זה סוג של קליטה מסוימת, שאם לוקחים את זה לקיצוניות, יכול להיות זה בכלל יוזמה של הנביא. לא צריך אפילו שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו.
בהלכות יסודי התורה הוא אומר את זה.
לא שומע?
הוא אומר את זה בהלכות יסודי התורה. הוא מתאר שהאדם הזה מיד כשהוא מגיע לרמה השכלית והשלמות הזאת, הוא מתאר את זה שרוח הקודש שורה עליו והוא נהפך לאיש אחר.
כן, אבל ואז מה שיוצא זה שהנבואה זה פשוט משהו שתמיד נמצא שם.
כן, כן.
רק את הכישורים האלה פשוט לא מבחין בזה.
זה מה שמובן בהלכות יסודי התורה פרק זין.
אז הנקודה היא אני חושב שצריך להבחין בין שני סוגים של נבואות בהקשר הזה. זאת אומרת, יש נבואה במובן של תפיסה של תובנות או עולמות רוחניים. אני תופס את העולם האצילות באיזושהי צורה, ויכול להיות שהתפיסה הזאת היא תפיסה נבואית. אני איכשהו מצליח לצפות בעולם האצילות. אוקיי? זה אפשרות אחת. יש נבואות שהן נבואות ספציפיות על משהו, לך תגיד לבני ישראל שיעשו כך, ואם לא, אז יקרה להם כך וכך, או לא יקרה להם כך וכך. פה זה נבואות שמדברות על דברים שיקרו. יכול להיות, אפשר היה גם להגיד שמי שמבין את העולם טוב, אז גם רואה מה שעומד לקרות. אבל זה כבר קצת מרחיק לכת מדי, נדמה לי. יכול להיות שבאמת יש שתי פונקציות של הנביא. פונקציה אחת זה פשוט תפיסה של העולמות הרוחניים, של המימדים הרוחניים של ההוויה. ובשביל זה צריך רק תפיסה טובה, לא צריך שהקדוש ברוך הוא יפנה אליו בכלל. ברגע שהוא במדרגה הזאת, אז הוא רואה דברים שאחרים לא רואים. רואה לאו דווקא בעיניים כמובן. כן? ויש נבואות במובן של משהו מסוים יקרה בזמן כזה וכזה. וכאן צריך שהקדוש ברוך הוא יפנה אליו ויעביר לו את המידע הזה. עכשיו, מה זה הדרישה הזאת לשלמות שכלית? יכול להיות היא נדרשת לשני סוגי הנבואות. בסוג הנבואה הראשון, בלי זה אתה פשוט לא תראה את התובנות או את המימדים הרוחניים האלה. בסוג השני, יכול להיות שגם כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליך, אין לך את הכלים לתפוס את המסרים שהוא מעביר לך, אם אתה לא עם כישורים או עם יכולות שכליות מן הסוג הזה. אז זה אולי תנאי לשני סוגי הנבואה האלה. ובאמת בהרבה מאוד מקומות רואים שהנביאים מוגדרים כמישהו שרואה את מבנה העולמות הרוחניים. נגיד, שיחזקאל רואה את המרכבה. אז מה זאת אומרת הוא רואה את המרכבה? הקדוש ברוך הוא ברא מרכבה כדי לספר לו מה זאת מרכבה? או שלא, המרכבה קיימת באיזשהו מובן, באיזשהו מקום. ויחזקאל היה במדרגה שהוא הצליח לראות את הדבר הזה שקיים שם. אז זאת תפיסה נבואית, אבל במובן מסוים זה כמו מדע. ואת אם אתה חכם גדול, אז אתה קולט תובנות שקיימות בעולם, לא המצאת אותם, קלטת אותם, שאחרים לא קולטים אותם. וזה לאו דווקא התגלות אקטיבית של הקדוש ברוך הוא. זה לא שהוא פונה אליך ומעביר לך מידע, אלא אתה תופס משהו רוחני במציאות, או משהו במציאות הרוחנית. אוקיי? במובן מסוים זה כמו תפיסה מדעית. ואז בהחלט אפשר להבין למה הרמב״ם תולה את זה בשלמות שכלית. לפחות לגבי הסוג הזה של הנבואה, זה הרבה יותר ברור. כיוון ששם באמת, במובן מסוים, זה ממש יכולת מדעית. וזה איזושהי יכולת לתפוס את הממדים הרוחניים של המציאות. דיברנו פעם בסדרה על מיסטיקה ועל קבלה, אז אמרתי שאני חושב שמיסטיקנים, הבאתי מגרשון שולם שאומר דבר דומה, המיסטיקנים או מקובלים, הם בעצם אנשים עם, 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 עם אינטואיציות רוחניות מפותחות. מה זה אומר? שמצליחים לראות בעולם דברים מסוימים שהם קיימים שם, ואנשים אחרים לא מצליחים להבחין בהם. כי אין לי את העיניים הרוחניות האלה, או את הכישורים הרוחניים האלה. לתפיסה הזאת בהחלט מוצדק לקרוא שכל. זה איזשהו, כמו ששכל מדעי, זה איזשהו סוג של תפיסה של הממדים התיאורטיים של המציאות החומרית. פה יש איזשהו שכל לתפוס את הממדים הרוחניים שקיימים במציאות. ובמובן
הזה... אבל כל הבשורה של הרמב״ם היא הרחקת עבודה זרה, הרחקה של כל יכולת השגה באלוקות, אפילו בשפה, ובוודאי בהשגה. וכל המעשה מרכבה שהוא מדבר עליו הוא לכאורה מאוד מוקשה, כי אתה לא יכול להשיג באלוקים כלום, ובאמת כל ההשגות שהרמב״ם, שאתה קורא ברמב״ם, בשום מקום אתה לא יודע על אלוקים יותר ממה שידעת קודם.
אתה מערבב. אני לא מדבר על השגה של אלוקים, אז זה הרמב״ם עם התארים השליליים, שאני לא מסכים איתו, אבל זה הרמב״ם עם התארים השליליים.
אבל זה כל הקבלה, הקבלה הרי באה לתאר לנו איזה שם השגות באלוקות, בספירות, בכל הדברים שהרמב״ם מתנגד אליהם מאלף ועד תיו.
לא, שמואל, לא. זה לא השגות באלוקות. זה השגות בממדים הרוחניים של המציאות. זה לא השגות שתקדות בקדוש ברוך הוא. השגות בממדים רוחניים שקיימים במציאות. את הכל עשה הקדוש ברוך הוא, גם את החומר וגם את הרוח. זה, על זה מדובר. תארים כאלה ותארים אחרים.
הרמב״ם רוצה לכנות...
תארים חיוביים. תארי עולה ולא תארי העצם. אז זה...
הרב מדבר על הרמב״ם במושגים של קבלה? שהיה בו איזה ממדים של קבלה?
לא, זה לא קשור לקבלה. אני מביא פה את הקבלה כדוגמה. הרמב״ם אומר שפיזיקה ומטאפיזיקה, אני מדבר ברמב״ם, הכוונה למטאפיזיקה. הקבלה מציעה תמונה
מטאפיזיקה. ומה היא אותה מטאפיזיקה? מה היא אותה מטאפיזיקה של הרמב״ם? מה היא אותה מטאפיזיקה של הרמב״ם? אם היא לא קשורה למוסר, אלא קשורה לאיזה ידע אונתולוג. בוא נשמע, כולי אוזן.
מה?
איזה ידע? הרמב״ם יכול להספיק לנו.
אתה צריך אוזן, אתה צריך עיניים, שמואל.
אז הנה, משהו
של התורה. ושם אני אקרא לך מה המטאפיזיקה לפי הרב.
מה, בפרקים, בארבעת הפרקים הראשונים?
נכון.
שמחזיקים, הרב חושב שמחזיקים מים? כמה פעמים הרב התבטא בחריפות מולה?
אני לא יודע מה הרמב״ם חשב, זה מה שהרמב״ם חשב, זה מטאפיזיקה. אבל הרב... לדעתי על זה, אני טוען שפיזיקה אריסטוטלית שלא שווה כלום.
והרב חושב שזה הרמב״ם, שהוא לא הבין שזה יכול להיות שזה המדע של זמנו.
אז אני חושב, זה מה שהוא כותב.
אבל לחשוב שבזה זה מסתכם ולא לנסות להיות לפרש אותו, יוצא מאוד גרוע הרמב״ם.
אני לא יודע מאיפה אתה מוציא את הדברים האלה. הרמב״ם אומר למה הוא מתכוון. עכשיו תפרש אותו מה שאתה רוצה. הוא אומר למה הוא מתכוון. אם אני מסכים איתו או לא מסכים איתו, זאת שאלה אחרת. אבל עדיין אני יכול לקחת את מה שהוא אומר, ולהגיד, יש הבנה רוחנית מסוימת של המציאות, שהיא נגישה לנביאים. מה זאת ההבנה הזאת? הרמב״ם חושב שזה קשור באיזושהי צורה לתמונה אריסטוטלית. ואני לא חושב ככה, אבל עדיין זה לא אומר שאין איזושהי תמונה רוחנית או מבנים רוחניים שהנביא יכול לתפוס.
מה הרמב״ם לימד אותנו על המבנים האלה?
לא לימד אותנו כלום. הוא לימד אותנו שהם קיימים.
יוצא שהוא דיבר על זה, בנה על זה את כל תורת הנבואה שלו, ובסוף לא לימד אותנו על זה שום דבר, אפילו לא עוד אחד.
מואל, אתה מתעקש. הוא לא בנה על זה. הוא בנה על קיומו של דבר כזה. זה שהרמב״ם לא תפס את זה נכון, כי הרמב״ם לא היה נביא, מה זה קשור? אבל הוא אומר, יש מימדים רוחניים בנבואה, במציאות, והנביא תופס אותם. כשהרמב״ם מתאר מהם הממדים הרוחניים האלה, אני יכול לא להסכים איתו. אז מה זה קשור?
בעצם, בעצם הרמב״ם אומר, אני מדבר על מימדים שאני בכלל לא משיג אותם. מה שאני משיג זה אריסטוטליוס סוג ג' שהיום כל אחד מבין של השחר.
סוג ג' זה כבר שיפוטי מבחינתך, גם אולי מבחינתי.
מה מתבטא יותר בכלל?
הרב חשב שאלה הממדים הרוחניים של המציאות, כן, זה מה שהוא חשב.
זה כל כך משמעותי שיש כמה גלגלים שמסתובבים עם שכלים, זה כל הסיפור.
אתה שואל אותי, התשובה היא לא.
כן.
התשובה היא לא.
דרך אגב, יש מאמר שהרב מכיר של הסל שאומר, שהכותרת שלו, האם הרמב״ם חשב שהוא נביא.
מה?
יש מאמר ידוע שהרב מכיר של הסל, שהכותרת שלו, האם הרמב״ם חשב שהוא נביא.
ולכן, מה לא הבנתי? מה זה קשור אלינו?
לבוא ולחשוב שהרמב״ם מדבר על נבואה, בלי שיש לו שום אחיזה בה, שום נגיעה אפילו, הוא אומר, אין לי שום מוצג על מה הם דיברו.
מה זה לא שום מוצג על דיבור? הרמב״ם אומר לך שנביאים תופסים את הממדים הרוחניים של המציאות. עכשיו, מה הם הממדים הרוחניים האלה? הרמב״ם כנראה היה מושפע מאריסטו, אבל הוא הבין שהמידע הזה הגיע אלינו כנראה דרך הנביאים. ככה הוא הבין, ככה זאת הפרשנות שלו.
על הפרי של התוצר של כל הנבואה הזו?
בפרשנות הזאת אני לא מסכים לו. אז מה? מה זה קשור לעניין?
כי התוצר מאוד עלוב, יותר שאין שום תוצר.
אז מאוד עלוב, מה זה קשור עכשיו לעניין?
לא, הרמב״ם מדבר על זה שאדם שנכנס לארמון הוא זוכה להכיר את המטאפיזיקה. מה המטאפיזיקה? אריסטוטליות. אריסטוטליות, הרב אומר בעצמו, אין לו שם. אבל
אריסטוטליות זה לא המטאפיזיקה, הוא מתאר את התמונה האריסטוטלית, הוא לא אומר שזה כל המטאפיזיקה, הוא לא אומר שאין לנביא יותר...
מה זה כן? אז מה כן?
מה, שמואל? אחרי שהוא כתב את ארבעת הפרקים הראשונים של יסודי התורה, אין הנביאים כולם מובטלים. כן? כי גמרנו את הכל, הכל, אנחנו כבר יודעים הכל. אתה חושב שזה מה שהרמב״ם כתב?
לא, ברור שלא. ולכן
לא יכול להיות שם. הוא מתאר לך מבנים רוחניים, והוא טוען שנבואה פירושה לתפוס מבנים רוחניים. השאלה אם התיאור בהלכות יסודי התורה הוא התיאור המלא של כל הרוחניות ביקום ולא צריך יותר נביאים? התשובה היא שזה לפי הרמב״ם היא לא.
אז מה אם כן העבירו לנו?
אפילו זה לא נכון, לא רק שזה לא מלא. אבל לפי הרמב״ם זה ודאי לא היה מלא. אז מה? מה הוויכוח?
מה עם התכנים שהם כן נכונים שהוא הרמב״ם העביר לנו? אותם שמכניסים אותנו לקרבת הארמון.
שמואל, למה זה קשור לדיון?
זה לא יכול להיות שזו הבנה פשוטה של הרמב״ם. יש שער, אני מבין שזו הבנה פשוטה.
אני אשמח לשמוע הצעות אחרות בשלב הבא. מה שהרמב״ם כותב זה מבחינתי ההבנה הפשוטה ברמב״ם. אם אתה חושב שלא, אז בסדר, אפשר לדון בהצעות אחרות. אני רואה את מה שהוא כותב. אז בקיצור, הנקודה היא שלפחות בתפיסה של העולמות הרוחניים, אז האדם יכול להיות אקטיבי לגמרי, זה לא תלוי אפילו בפנייה של הקדוש ברוך הוא אליו, אלא הוא תופס את הממדים הרוחניים של המציאות. אגב, אצל האריזה למשל, אז הוא מחלק, הוא אומר שיש, הוא מחלק את הנביאים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל וכל אחד, כל אחד מהם עד איפה הוא הגיע. זאת אומרת, רואים שהוא תפס, שכן, זה הגיע לאצילות, זה הגיע לנצח שבעוד, זה הגיע לפה, זה הגיע לשם, כיסא הכבוד, פה ושם. זאת אומרת, הוא, יש איזו התייחסות של הגרא, לא זוכר כבר, טוב, לא משנה. באופן, הטענה היא שכל נביא יש לו איזשהו סוג של השגה בעולמות הרוחניים, וכל אחד לפי רמתו עד איפה שהוא מגיע. אבל רואים שהתפיסה היא שנבואה זה איזשהו סוג של פשוט תצפית פיזיקלית או מטאפיזית. כמו שיש תצפית בפיזיקה, יש תצפית במטאפיזיקה. וכדי שאתה תוכל לצפות מטאפיזית בעולמות מטאפיזיים, אתה צריך שיהיו לך איזשהם כישורים. לכישורים האלה הרמב״ם קורא שכל. כיוון שהשכל כמו במדע, יש גם שכל פה. אם זה בדיוק אותם כישורים או לא בדיוק אותם כישורים, לא יודע. אבל כן, זה כישורים דומים במובן הזה. אז לכן אני חושב שזה בעצם מה שעומד מאחורי התפיסה הזו של הרמב״ם. עכשיו אני רוצה להראות לכם מקור מעניין. רגע, אולי רק יש לי פה עוד משהו לי.
רב, האם המאמר של חז"ל של חכם עדיק מנביא סותר את הרמב״ם הזה?
לא. זה יש מהר"ל בהקדמה לגבורות השם. אני מצטט כל מיני כאלה שאני אף פעם לא למדתי אותם. אבל המהר"ל בהקדמה לגבורות השם, יש לו שלוש הקדמות שם. אז באחת ההקדמות הוא מדבר שם, נדמה לי על זה, ככה זכור לי שהבנתי אותו, אני לא זוכר מה בדיוק הוא אומר ומה מזה זה הבנה שלי, אבל אני חושב שחכם עדיף מנביא, פירוש הדבר, הנביא תופס את המציאות הרוחנית כמו שאני תופס את המציאות הגשמית. יש לו סוג של עיניים רוחניות, זו תפיסה כביכול ויזואלית. הוא פשוט רואה את המציאות הרוחנית מול העיניים. החכם מבין את זה בתפיסה אינטלקטואלית. עכשיו, הנביא, כמו שאמרתי קודם, כמו שהאריזה אומר, כל נביא יש לו מדרגה עד איפה הוא יכול לראות. כמו שלנו, העיניים שלנו, כל אחד, אם יש לך עיניים חדות, אז אתה רואה למרחק 2 קילומטר. אם יש לך עיניים פחות חדות, אתה רואה לקילומטר. עיניים יותר חדות, 3 קילומטר. אז חדות הראייה מגדירה את הטווח שעד אליו אתה יכול לראות. גם חדות הראייה הרוחנית מגדירה עד איזה גובה אתה יכול להגיע. אבל אצל החכם עוסק ברעיונות מופשטים, לא בתפיסה חזותית של דברים. 2 + 3 = 5. 2 + 3 = 5 גם בעולם האצילות, גם בעולם אדם קדמון, גם בעולם קו וצמצום. בכל העולמות הרוחניים והקבליים. 2 + 3 = 5. ובמובן הזה חכם עדיף מנביא. כיוון שהתובנות של החכם זה תובנות אינטלקטואליות. ותובנות אינטלקטואליות לא מוגבלות לעולם מסוים כן ולעולם אחר לא. אם זה תובנות אינטלקטואליות, הן נכונות לכל העולמות. אבל בכל אחד מהעולמות זה מופיע ויזואלית, או כן, כמובן, כמו כן ויזואלית, בצורה אחרת. אז את זה החכם לא יתפוס, את זה הנביא תופס. זה כמו,
כן.
הזכרתי את החדר של מרי, הדוגמה הזאת, כן, שיש גם בוויקיפדיה מי שרוצה לקרוא, מרי, כן, זה איזה פיזיקאית שעוסקת באופטיקה, גאונית, היא יודעת את כל האופטיקה עלי אדמות, ישר והפוך, אבל החדר שבו היא חיה ופועלת כל הזמן, זה חדר שחור לבן. אין שם צבעים, אין כלום. אבל היא יודעת אופטיקה ואורך גל והתאבכויות ועקיפות וכל האופטיקה שיש. עכשיו היא יוצאת החוצה והיא רואה צבע אדום. האם היא למדה משהו חדש? התשובה היא כן, אבל לא משהו חדש באופטיקה. את הפיזיקה היא ידעה מצוין גם בתוך החדר. היא רק לא ידעה שגל אלקטרומגנטי באורך גל כזה מופיע בעיניים שלנו בצורה של צבע אדום. היא לא חוותה מעולם צבע אדום. הכל שם היה שחור לבן. אז מה היא למדה? היא תפסה באופן ויזואלי משהו שבמובן האינטלקטואלי היא תפסה אותו גם בתוך החדר. במובן הוויזואלי היא חוותה את זה רק שהיא יצאה החוצה. במובן הזה, נגיד, הנביא לוקח את התובנות של החכם ומצליח לחוש אותם כחוויה בלתי אמצעית שלו. הוא רואה צבע אדום, הוא לא רואה גל אלקטרומגנטי באורך גל כזה וכזה. זה פיזיקאי, הוא יודע מתמטיקה, הוא יודע את המבנים, הוא מבין את התובנות האלה מצוין. הנביא לא יודע מה זה עקיפה והתאבכות וכל האופטיקה, אבל הוא יודע מה זה צבע אדום. הפיזיקאי יכול להסביר לו את כל התובנות והרעיונות מה קורה שם. אז זה אומר שבעצם לנביא יש תפיסה חזותית של אותן תובנות שאצל החכם זו תפיסה אינטלקטואלית לגביהם. יש יתרון לנביא במובן הזה שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה. כן, הראייה זה התפיסה הכי בלתי אמצעית, הכי בהירה. אבל יש יתרון לחכם כי התובנות, ברגע שאתה ממשיג את זה ואתה הופך את זה לתובנות אינטלקטואליות, זה נכון בכל העולמות. אין גבול שאתה מגיע עד עולם האצילות ולא יותר. אם זו תובנה אינטלקטואלית נכונה, היא נכונה בכל העולמות. בכל עולם זה יופיע ברמת הפשטה שונה. אבל זה נכון בכל העולמות, ובמובן הזה חכם עדיף מנביא.
כן, אבל הרב, במערל, זה שמדבר שם, הוא תקף את הרמב״ם, נגד הרמב״ם בעניין.
לא הבנתי.
במערל שם תקף את הרמב״ם, לא?
מה? אני לא שומע אותך, אתה נעלם.
הרמב״ם שם, תקף את הרמב״ם על זה.
הוא מסכים.
זה שהרב אומר, זה לפי המערל, ההבנה הזאת, לא?
אני לא נכנס עכשיו לשאלה אם המערל צודק או אם הרמב״ם מסכים איתו. אני מביא את המערל בתור הדגמה למה אני מתכוון כשאני מדבר על תפיסה רוחנית. ולמה זה לא סותר את חכם עדיף מנביא?
תפיסה רוחנית של הנביא
הרבה מעבר לחכם. מישהו חכם לא יתפוס שום דבר בעולם האצילות. הנביא תופס את עולם האצילות. אבל מישהו חכם, התובנות שלו מגיעות עד העולם של אדם קדמון, מעבר לאצילות. הנביא לא, אין לו השגות באדם קדמון, רק באצילות.
אבל לפי הרמב״ם זה הנביא לא תופס את זה כמו שהחכם תופס, כאילו באיכות אחרת?
לא, אני חושב שלא. הוא תופס את זה כחוויה בלתי אמצעית. החכם יכול להמשיג את זה, החכם האינטלקטואלי. זה גם חוכמה, התפיסה הנבואית. אני לא אומר זה לא חוכמה, אבל זה חוכמה מסוג אחר. זה איזשהו סוג של תפיסה בלתי אמצעית, כמו ויזואלית של עולמות הרוחניים. ויש תפיסה אינטלקטואלית. אתה יכול להכיר את כל תופעות הגרביטציה בדיוק כמו ניוטון, אבל עדיין לא גילית את חוק הגרביטציה שניוטון כן גילה, כי הוא עשה לזה איזושהי המשגה אינטלקטואלית. עכשיו, הוא לא הבין יותר טוב איך גופים נופלים, כולנו יודעים איך גופים נופלים. יש לנו ניסיון ואנחנו מבינים בדיוק איך גופים התנהגו בכל מצב. אבל אחרי שאתה עשית המשגה, אז יש לך איזשהן תובנות, והתובנות האלה נכונות גם על הירח וגם בכוכב צדק. כי תורת הגרביטציה נכונה גם שם. עכשיו, איך זה יופיע בדיוק? האם יש שם עוצמה כזאת, עוצמה אחרת? איך זה ייראה? לא יודע, זה גם ניוטון לא ידע. זה מי שיחיה את זה, יחווה את זה שם באופן בלתי אמצעי, יוכל להגיד לך מה זה אומר שם. אבל את התובנה, התובנה נכונה בכל מקום. זה היתרון של תפיסה אינטלקטואלית על פני תפיסה ויזואלית או חזותית. היתרון של חשיבה על פני הכרה. אוקיי? זה אפשר לומר אולי ככה.
אוקיי, אז הרב אומר שהנביא זה לא ממש חשיבה, זה יקרה.
אני אומר שהנבואה, היתרון של הנבואה, זה לאו דווקא יתרון במובן האינטלקטואלי הרגיל שאנחנו רגילים אליו. אלא יש לו איזשהו סוג של תפיסה בלתי אמצעית בעולמות הרוחניים. יכול להיות שהנביא הזה הוא גם חכם גדול, והוא גם יכול להיות מדען, ויש לו גם את התובנות של החכם. אבל נקרא לזה ככה, לא שחכם עדיף מנביא, אלא חוכמה עדיפה מנבואה. עכשיו, יכול להיות שהנביא יש לו גם חוכמה, בסדר? אז הוא גם יודע לתפוס את התובנות. יכול להיות שלא. אבל הקשרים האלה שאני קורא להם נבואה וחוכמה, הם שני, אני חושב לפחות שהם שני קשרים שונים. זה הנקודה. זה כמו אליהו, כן, שכתוב, כן, תיקו שאומרים, הנוטריקון הזה שתשביע את ארץ קושיות ובעיות. כשיבוא אליהו, הוא יגיד לנו מה תהיה ההלכה. יכריע לנו כל מיני הלכות שאנחנו לא יודעים. אז השאלה המפורסמת, כן, הרי לא בשמיים היא. אז מה, נביא לא יכול לחדש דבר מעתה. אז איך אליהו יכול להכריע מחלוקות בהלכה או ספקות בהלכה? אז יש לו כל מיני תירוצים. אבל אחד התירוצים הוא שאליהו פועל פה בתור חכם, לא בתור נביא. הוא פשוט מכריע לך את השאלות ההלכתיות בכלים הלכתיים. לא, הוא לא אומר לך את זה בנבואה. כי אליהו היה גם חכם, או היה או יהיה, כן, גם חכם גדול במובן התורני, לא רק נביא גדול. אולי זה בא ביחד. אז לכן, אבל הוא מתפקד פה כחכם ולא כנביא. אז לכן העובדה שאני עושה השוואה בין יכולות אינטלקטואליות ליכולות אפיסטמיות, כן, איך אני תופס דברים, זה לא השוואה בין סוגי אנשים, זה השוואה בין סוגי יכולות. זה שנביא הוא נביא, זה לא אומר שהוא לא חכם, הוא יכול להיות גם חכם. אבל כשהוא חכם, אז הוא פועל בכובעו כחכם, ולא בכובעו כנביא. הנביא תופס את הדברים, והחכם מנתח אותם ובודק אותם אינטלקטואלית, ומבין אותם אינטלקטואלית. ויכול להיות שהחוכמה האינטלקטואלית היא תנאי להיותך נביא, יכול להיות שהיא באה ביחד עם הנבואה, אין לי מושג, אף פעם לא הייתי נביא. אבל אני אומר שיכול להיות שגם כשאני עושה את ההבחנה בין הכישורים האלה או היכולות האלה, זה לא אומר שכל אדם יש לו רק את אחד מהם. יכול להיות בן אדם שיש לו את שניהם. טוב, אז לענייננו,
בעל התניא,
מה?
אגב, בעל התניא באיגרת הקודש שלו, פרק י"ט, אומר בדיוק את הנקודה הזאת שאתה אמרת עכשיו. שם הוא שואל, הוא אומר שהאריז"ל באחד המקומות מגדיר את הנבואה של משה רבנו לאיזושהי דרגה מסוימת. ולמעשה האריז"ל כותב על דרגות שהן הרבה למעלה מהן. והרי כתוב לא קם נביא כישראל כמשה.
זאת אומרת, זה אינטלקטואלית ולא נבואית.
כן, ואז הוא מסביר את הנקודה הזאת שההבדל בין ראייה לבין השגה. בדיוק הנקודה הזאת.
כן, אוקיי, יפה. בכל אופן, אז רק נסיים רגע לקרוא, ואז אני רוצה להראות לכם עוד משהו. וזוהי הנבואה, וזהו עניינה. וביאור היסוד הזה, בשלמות יארך מאוד. ואין מטרתנו פירוט כל יסוד מהם וביאור דרכי ידיעתו, לפי שזהו כללות כל המדעים. אלא נזכירם בדרך הודעה בלבד, ופסוקי התורה מעידים בנבואת נביאים רבים. זאת אומרת, פסוקי התורה מעידים שיש נבואה, פה לא צריך להביא פסוקים, זה ברור. אנחנו צריכים להאמין שיש נבואה, ונבואה היא בעצם איזשהו סוג של כישורים, שכליים, אינטלקטואליים, תפיסתיים, לא יודע איך שלא תקראו לזה, מה שהוא קורא שכל בשם כולל, וזה בעצם התשתית שמאפשרת נבואה. אני רוצה להביא לכם מקור מעניין, שזה תשובת הרשב"א.
הרב, אנחנו אפילו לא נגענו בשאלה למה זה בכלל יסוד הדבר הזה.
נכון. נבואת משה רבנו זה היסוד הבא. נבואת הנביאים, זה שאלה בכל העיקרים, למה באמת נבואת העיקרים זה איזשהו סוג של, נבואת הנביאים, סליחה, זה איזשהו סוג של יסוד בעיני הרמב״ם? לא לגמרי ברור לי. ברור שבלי זה כל התנ״ך מאבד את משמעותו, כי התנ״ך זה דברי נבואה. עדיין, אני לא יודע מה הקריטריונים לקבוע מה זה כן עיקר ומה זה לא עיקר. אבל כמובן, מי שלא מאמין בנבואה באופן עקרוני, לא מאמין בתנ״ך. נכון? אני לא מדבר על נבואת משה רבינו, שזה עוד פרשייה. אבל מי שלא מאמין בכלל בנבואה, אז גם את התורה הוא לא יכול לקבל. אז במובן הזה, אני כן יכול להבין למה זה עיקר. זה עיקר בגלל שבלי זה אין תנ"ך. אין תורה ואין נח, אין כלום.
כן, בנבואת משה רבינו, אבל פה בנבואה, הוא בכלל לא רק מצמצם
את זה. לא, מי שלא מקבל את מושג הנבואה, אז גם לא יקבל את נבואת משה רבינו. העיקר הבא הוא לא להאמין שמשה רבינו היה נביא, אלא להאמין שמשה רבינו היה נביא במדרגה יותר גבוהה מנביאים רגילים.
כן, אני מבין
הרבה. אבל מי שלא מקבל בכלל את מושג הנבואה, אז בפרט גם לא יקבל את הנבואה של משה רבינו, הוא לא יקבל כלום.
נכון, אני מבין, אבל מה שמפריע לי ביסוד הזה, זה לא להבין או לא את עיקר הנבואה, זה שהוא לא מצמצם את זה ליהודים בלבד. במה זה יסוד להבין שנבואה קיימת בעולם?
רק ליהודים. בלעם הוא היה גוי.
אז איך זה יכול להיות יסוד לתורת ישראל, אם זה קשור בכלל לכל האנושות?
להאמין שישנן, תגיד, יש עוד עיקר אחד, להאמין שהקדוש ברוך הוא אחד, והוא קיים. הגויים גם מאמינים בזה?
חלק מהם, כן.
הם צריכים להאמין בזה, גם אם הם לא, אז הם טועים. זה, האמת הזאת היא אמת, היא נכונה גם לגויים, אז מה? אז בגלל זה לא אמת. וזה שאתה מאמין בנבואה, זה לא אומר שהנבואה צריכה להיות רק של יהודים. אתה מבין שהקדוש ברוך הוא מתנבא דרך בני אדם, או יהודים או לא יהודים, לא משנה. אבל האמונה הזאת היא תנאי לאמונה יהודית, למסגרת של המחויבות הדתית, כן?
בעצם נותן לי, הוא נותן לי נתון פה, שכאילו, משהו שקיים.
נכון. כמו שאלוקים קיים, זה גם נתון.
כן.
תראו את תשובת הרשב"א, מאוד מעניין את התשובה הזאת, מהרבה בחינות, רובה מועתק ממורה נבוכים. אבל הוא אומר ככה, עוד אמרת שהוגד לך בשמי מה שמאמין אני במעמד הנכבד, מעמד הר סיני, שהיה כולו נבואי וישר בעיניך. כן? הסכמת שזה כולו נבואי. אלא שהוקשה לך איך הגיע כל העם שאינם חכמים כחכמים למדרגת הנבואה. שכבר נודע שהוא מן הנמנע שיגיע למדרגת הנבואה רק מי שהשיג הקדמות הראויות לה. זאת אומרת, הרמב״ם, שימו לב, הרשב"א, סליחה, שימו לב לקושייה שהוא מקשה פה, ששואל אותו השואל. הוא אומר, אפילו אחרי שקיבלתי נתון, שעם ישראל כולם היו במדרגת נבואה, כן, ראתה שפחה על הים, אז כולם היו במדרגת נבואה בהר סיני, זה היה בים, אבל גם בהר סיני, אז כולם היו במדרגת נבואה, הוא אומר, אבל זה מן הנמנעות. איך זה יכול להיות? כמו להגיד לי משולש עגול. איך יכול להיות שבן אדם שהוא לא במדרגת נבואה, מקבל נבואה? עוד רגע נראה את התשובה של הרשב"א, אבל קודם כל מה שואל, מה מניח השואל? השואל מניח, לא, זהו, זה הנקודה, אין נס. זה לא, זה נמנע. לא יכול להיות שהיה שם נס. לפחות הרשב"א לא מקבל את התשובה הזאת. השואל, הרשב"א לא מקבל את התשובה הזאת. נס הוא לא פתרון. יש דברים שהם מן הנמנעות. לא נגד חוקי הפיזיקה. עוד רגע נראה. אז אבל שימו לב מה הוא מניח. הוא מניח שהיכולת של אדם לקבל נבואה, זה פשוט, זה נגזרת לוגית של היכולת, אצל הרמב״ם זה נקרא הכישורים השכליים, לא חשוב, השלמות הרוחנית או השכלית, או איך שלא תקראו לזה. בלי זה, אתה פשוט לא יכול לקנות נבואה, זה נמנעת לוגית. זה לא, לכן גם אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא לא יכול לעשות את זה. זה הרי מה שמונח ביסוד הקושייה. אז תראו עד איפה הדברים מגיעים, מה שדייקנו קודם ברמב״ם, פה זה כבר מגיע ממש לקיצוניות. הרמב״ם אומר, אתה לא יכול לקלוט נבואה בלי שאתה שלם במובן השכלי. השואל של הרשב"א אומר, לא רק שאתה לא יכול, אלא אפילו אם הקדוש ברוך הוא ירצה לעשות נס, ולהעביר לך נבואה באופן, למרות שאתה לא במדרגה הראויה, אי אפשר, זה מן הנמנעות. אז עד כדי כך נתפס אצלו כתנאי, שהוא מהות הנבואה, שהוא פשוט אומר, אפילו הקדוש ברוך הוא יכול לחרוג מזה. אי אפשר אפילו לעשות נס כזה. זה באמת מוזר.
זה התפילה, שער בלעם.
לא שומע?
שער בלעם התנבא.
שאלה מצוינת, לכן השאלה של בלעם היא גם קשה לכוזרי. אבל כן, נכון, שאלה קשה. אבל אני מביא את השואל הזה של הרשב"א כדי להראות לכם עד היכן הדברים מגיעים. כי בתפיסה הפשוטה, אני מביא נבואה, כי אתה לוקח בן אדם, והקדוש ברוך הוא מחליט להעביר לו מידע מסוים. זה הכל. אם הקדוש ברוך הוא מחליט, אין שום בעיה. אז הרמב״ם אומר, לא. אתה צריך שיהיה לך איזושהי שלמות שכלית, כדי שזה בכלל יהיה אפשרי. השואל של הרשב"א הולך צעד אחד הלאה. הוא אומר, לא רק שזה המצב הנורמלי, אלא אפילו בנס הקדוש ברוך הוא לא יוכל להעביר לך את זה. זה פשוט נמנעת לוגית. זה לא יכול להיות. עכשיו פה, בתשובה של הרשב"א, הוא בדיוק...
נראה לי שאפשר להוסיף בשאלה הזאת עוד יותר, הרי הוא מבסס את השאלה הזאת על זה שהרשב"א אומר שמדובר בנבואה. זאת אומרת, לדעתו, אם לא היה מדובר בנבואה, מדובר באיזשהו נס פיזיקלי, זה בסדר גמור כל האירוע הזה. ודווקא בגלל שזה נבואה, אז קשה לו
קשייה. הוא כופר במעמד הר סיני. הוא כופר בפירוש של הרשב"א שמעמד הר סיני כולם היו בנבואה.
כן, אבל אם זה היה נס, אם מעמד הר סיני היה נס פיזיקלי, אז אין לו בעיה עם זה. הבעיה בגלל שמדובר בנבואה.
נכון. עכשיו תראו מה שהרשב"א עונה. דע, כי באמת מה שמאמין אני במעמד הנכבד שאמרת לחכם שאמרת, שהיה עיקרון נבואי אבל לא כולו. ויש בו נבואי ומקצתו מושג השיגו החושים, השמע והראות וההרגשים, כן? המעמד הזה היו לו גם ממדים פיזיקליים, אז גם החושים תפסו אותו. ואגיד לך פרטי הדברים, איזה מהם לפי דעתי בהרגש החושים, ואיזה מהם נבואי. ומה שהביאני לזה בהכרח. אז הוא מתחיל עם יציאת העם מן המחנה, עמידתם בתחתית ההר, הגבלת ההר, עליית משה ואהרון וכולי, כל זה זה חושים. אבל מה שמעניין אותי זה המשך הדברים. הוודאות המוחלטת שהייתה להם בדבר, כן, וכן אמר הרב ז"ל, זה הרמב״ם, וכן אמר הרב ז"ל בפירוש בזה הלשון מפי הגבורה שמעום, רוצה לזה שהגיע אליהם כמו שהגיע למשה רבינו. ומפי הגבורה הכוונה שהם תפסו, הם קיבלו את זה כמו שמשה רבינו קיבל את כל התורה, הם קיבלו את שתי הדיברות הראשונות. זאת אומרת, הם היו במצב נבואה. כי אחרת אתה יכול להגיד, התורה הוא עברה אליהם על ידי משה רבינו. אז הם לא צריכים להיות נביאים בשביל זה. משה רבינו היה צריך להיות נביא, והוא העביר את זה לעם. אבל כשאתה אומר שמפי הגבורה שמענום, פירוש הדבר, שלפחות חלק, שתי הדיברות הראשונות, את זה כל העם קיבל בנבואה באופן ישיר. ובזה יש לי מקום עיון, אומר הרשב"א. שאם דעת
הרב, למה זה? למה זה בהכרח בנבואה? למה זה לא יכול להיות פשוט שהם שמעו קול?
זה שטוען הרשב"א. לא שזה לא יכול להיות. זאת טענתו של הרשב"א, ועל זה שואל אותו השואל. ובזה יש לי מקום עיון, שאם דעת הרב ז"ל בזה שאין זה מן הנמנע שישמעו כלל העם מבלי הקדמות הראויות לנבואה, בכל נבואי עניין כזה. כן, השאלה היא מה הרמב״ם חושב? האם האפשרות לשמוע דברים כאלה, בלי שאתה בשלמות הקדמות הראויות לנבואה, כן? בלי שיש לך את השלמות השכלית הנדרשת, זה מן הנמנעות? אם זה מן הנמנעות, אז איך זה יכול להיות שזה קרה? אלא מה? הרמב״ם כנראה חושב שאין זה מן הנמנע. זה לא מן הנמנעות. וידענו אפילו מי ש... כן, בכל נבואי... וידענו אפילו מי שאינו ראוי לנביא, כנביא. וכן כל דבר שיודע במופת זה מה שלא אוכל לציירו, ושאנחנו באים בראוי או בנמנע במדרגות הנבואה מצד העניין בעצמו. זאת אומרת, בקיצור, הוא ממשיך הלאה, ואז הוא עושה, ואי אפשר לכל אדם שישיג בעניין המרכבה מה שישיג יחזקאל, ואפילו מה שיושג ממנו בעיון אנושי, כדעת הרב והנחתו. אז הוא אומר לא, אבל בעיון הנבואי זה כן נכון. ואחרי זה הוא ממשיך, אבל יש לו פה איזושהי הבחנה, כן, וזה, זה מה שהוא אומר, או נאמר כי יודיע השם לכלל העם דרך פלא, זה הנס של אינדי, כן? מה שיצטרכו להקדמות לימודיות, כדי שיוכלו להגיע למקצת ההוא של המדרגה הנבואית. שימו לב, מה צריך להיות הנס? הנס לא שאני מגלה לך, נותן לך את הנבואה למרות שאתה לא במדרגה. הנס הוא שאני מרים אותך למדרגה ההיא, ואז אפשר יהיה לדבר איתך. כי אם לא הרמתי אותך למדרגה ההיא, אז גם נס לא יעזור. אבל יכול להיות שאפשר לעשות נס שהקדוש ברוך הוא הרים את העם למדרגה הנבואית ההיא. וכל העם חכמים ושאינם חכמים, אנשים כאנשים וכן הלאה. וזה ממה שאי אפשר לציירו עם ההסכמה לבעלי הרעיון, ששמו מכת הנמנע שיתנבא מי שאין לו הקדמות הראויות בלימוד ובכוח הדמיון וכוח השכל. זאת אומרת, הוא אומר, יש קבוצה, בעלי הרעיון הזה, שאומרים, אין דבר כזה, זה נמנעות. זה כמו שאי אפשר לעשות משולש עגול. כמו שאי אפשר לעשות משולש עגול, אי אפשר לתת נבואה למי שלא נמצא במדרגה הזאת של הנבואה. אפילו בנס אי אפשר לעשות את זה. זה פשוט, זה בלתי אפשרי לחלוטין. ולא הניחו, הוא ממשיך, הוא אומר, ולא הניחו זה. ולא הניחו זה באפשר, כמו שהניחו שאי אפשר שיתנבא החמור והצפרדע. וכן, אי אפשר לומר שהגיע להם בנבואה שום דבר מועט ממשהו למעלה מן המופת המושג בעיון האנושי, ובלבד לשלמים שבהם, כפי השלמויות שהיו להם. אתם רואים, זה ממש דטרמיניסטי. זאת אומרת, כל אחד לפי רמת השלמות שלו, זה מה שהוא יכול לתפוס. ואתה לא יכול אפילו בנס לגרום לו לתפוס דברים שהוא לא יכול לתפוס. כן? אי אפשר לעשות נס שבן אדם טיפש יתפוס את תורת היחסות. אם הוא טיפש, אז הוא לא יכול לתפוס תורת היחסות, זה לא יעזור. אתה יכול לשנות אותו שהוא יהיה לא הוא. אלא מישהו אחר, להפוך אותו לאיינשטיין. ואז הוא יתפוס לתורת היחסות. אבל אתה לא יכול לגרום לטיפש שיתפוס לתורת היחסות, כי אין לו את הכלים לעשות את זה. זה כמו שאתה לא יכול לעשות משולש עגול. ואז הוא אומר...
וואלה, זה לא אותו דבר, לדעתי.
הוא אומר שיש קאט של אנשים שחושבים שזה אותו דבר. הוא עצמו לא אומר שזה אותו דבר.
לא, אבל הרב, מה זה, אם כאילו, אחרי שמבינים את כל ההגדרה הזאת, מה זה, נגיד בגמרא שיצא בת קול, זה גם נס?
לא הבנתי.
כשיוצאת בת קול בגמרא אפילו.
כן.
זה גם נס?
לא ברור שזה באמת היה שם משהו, יכול להיות שזה רק תיאור מטאפורי. גם הרייבד הרי אומר, איך זה אומר? נשמע קול בבית מדרשנו או משהו כזה, בהשגות על הרמב״ם.
אז סתם...
רוח הקודש הופיע בבית מדרשנו, והחלטנו שההלכה היא כך וכך. אני לא חושב שהוא מתכוון לאירוע מטאפיזי. מטאפורה, הגענו לאיזושהי ודאות כזאת.
אז בתנורו של אחנאי נגיד זה מטאפורה.
אולי, אני לא יודע, אבל יכול להיות. עכשיו הוא אומר...
הרב.
כן.
זה שבן אדם משתנה לו השכל, זה לא אומר שהוא משתנה הוא, זאת אומרת, זו שאלה במושג בכלל, האם בן אדם שכאילו, השכל שלו זה הוא כאילו?
מה זאת אומרת? לא הבנתי.
מה זה?
לא הבנתי את השאלה.
הוא אמר, הרב אמר שהוא מסביר שזה בלתי אפשרי, גם אם נעשה נס, נעשה אותו חכם, זה כבר לא יהיה הוא, זה כבר לא יהיה טיפש, אז באמת זה לא אותו בן אדם, זה לא חייב להיות, יכול להיות אותו בן אדם שהוא טיפש, נהיה חכם, הוא יהיה...
אז אותה קאט שחושבת שזה מן הנמנע, כנראה תופסת את זה כך.
אני אומר, זה גם, זה לא נשמע, זה לא נכון, כאילו זה לא דבר...
אמרתי שהרשב"א לא מקבל את זה בעצמו, עוד רגע נראה, אבל זה התפיסה שהוא מציג בקטע ההוא. אולי אני נזכרתי בעוד משהו. יש כל מיני שאלות, כל מיני אנשים נגיד מקנאים באנשים אחרים שזכו ליכולות יותר גבוהות, או חוכמה יותר גדולה, או מידות אחרות, או משהו כזה, לא בעבודה, אלא מולד, אוקיי? עכשיו, הרבה פעמים חשבתי לעצמי שסוג כזה של קנאה או של טענה נובע מחוסר הבנה. נגיד, למה אני לא נולדתי משה רבינו? משה רבינו כשהוא נולד קרא נאור פניו. אז ברור שהיה בו משהו מולד, לא רק העבודה שלו הביאה אותו למדרגה שהוא הגיע, אלא היה שם משהו מולד, הוא זכה בזה. אז למה לתת את זה דווקא לו ולא לי? לא פייר. מילא אם זה בזכות העבודה שעשית, אז זכית לזה בדין, זה לא נעמד הכיסופה. אבל אם אתה מקבל את זה באופן מולד, אז למה לא נתנו את זה לי? התשובה שאני נותן, זה שאם היו נותנים את זה לי, אז אני הייתי משה רבנו. אי אפשר לתת את זה לי. אם היו נותנים את זה לי, אז אני לא הייתי מיקי אברהם, הייתי משה רבנו. זאת אומרת, יש דברים שהם קשורים מהותית להגדרת האדם. ואם ישנו את הדברים האלה, אז זה לא לתת לאותו אדם משהו יותר גבוה, או לתת לו יותר. הפכת אותו למישהו אחר. אוקיי? לכן הרבה פעמים כשאני מתלונן, רגע, למה הוא עשיר, או הוא חכם, או הוא יפה, או הוא אני לא יודע מה, צדיק. ולא אני מדבר ברמה המולדת, לא בעבודה. כן? לא, זה לא פייר, למה אני לא כזה? התשובה היא, כי אם הייתי כזה, אז הייתי הוא, ולא אני. לכל אחד יש איזשהו תפקיד, לכן זה לא שדפקו אותי כי אני יותר אני ממנו. אם אני הייתי עשיר כמו, אז אני הייתי הוא, לא הייתי אני. אז מה זה עוזר לי? אם היו הופכים אותי ליותר עשיר, זה לא שנתנו לי משהו, אני לא קיבלתי בזה כלום. פשוט אני הייתי נעלם והיו בוראים מישהו אחר במקומי. כמובן, על עושר, אני לא חושב שנכון להגיד את זה, אבל אני רק מביא את הטיעון העקרוני. אז ברמה העקרונית יכול להיות מצב שבו יש שינוי מסוים שאתה תעשה באדם, זה הופך אותו פשוט להיות לא הוא, אלא מישהו אחר. ואז על שינויים מהסוג הזה אין מה לדבר, הם לא אפשריים. הם לא אפשריים לא כי אי אפשר לעשות אותם, אלא כי גם אם תעשה אותם, לא באמת עשית שינוי באדם, אלא פשוט העלמת את האדם הזה ויצרת אדם אחר. זה לא שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את זה. הוא יכול לעשות את זה, אבל זה לא יקרה לשנות את האדם הזה. פשוט יקרה להעלים אותו ולייצר במקומו אדם אחר. אבל לעשות את אותו אדם עצמו משהו אחר, לא, זה אי אפשר, כך אומרים אותם אנשים. לא, אני אומר, אותה קאט שהרשב"א מצטט. את זה אי אפשר לעשות, כי הפכת אותם למישהו אחר. עכשיו, הרשב"א עצמו לא מסכים, אבל הבאתי את זה בעיקר בשביל שיטת השואל והקאט הזאת שהרשב"א מצטט, כדי שתראו שיש כאלה שלוקחים את התובנות האלה שאמרנו ברמב"ם, לכיוון הרבה יותר קיצוני, הם רואים בזה ממש איזשהו אילוץ דטרמיניסטי שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול לעקוף אותו. ואז על זה אומר הרשב"א, על כן איני מוצא דרך לערב בו הסכמות חכמי הפילוסופית, פילוסופיה כנראה, ושנשים זה מכת הנמנע. כן, שנתייחס לדבר הזה כאילו הוא היה נמנע. ולמה נשים זה מכוח הנמנע? אחר שיש בכוח הנפשות האנושיות לעלות אל המדרגה הנבואית. כאשר עלו אליה נביאי ישראל הקדוש, כאשר עלו אליה, סליחה, נביאי ישראל הקדושים. זה אינו בנמנע שיחכים השם יתברך כרגע, כאילו תוך רגע, לכל העם שעמדו במעמד הנכבד ההוא. והוא שיהיה בו השפע הגדול במראות אלוהים, וכאשר אמר בבצלאל, ועמלה אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, והוא קטן בשנים מאוד. מה רואים? שהקדוש ברוך הוא יכול למלא אדם בחוכמה ובתבונה, ולהעלות אותו במדרגה, למדרגות יותר גבוהות, וזה פעולה של הקדוש ברוך הוא לא היה במדרגה הזאת. אז מה זה בעצם אומר? בעצם אומר שהוא לא מקבל את ההנחה של בעלי קטע נמנע, כן? שבעצם להעלות אנשים למדרגה נבואית זה בלתי אפשרי לוגית. זה לשנות את מהותם, מה שאמרתי קודם. אבל כמו שדייקתי למעלה, שימו לב, הוא לא אומר שאפשר לתת להם את המסר הזה בלי להעלות אותם למדרגה הנבואית. אולי נדבר על הנס הזה. זה גם הרשב"א לא מקבל. נכון? מה שהוא אומר זה שאפשר להפוך אותם לאנשים יותר נעלים, ממילא הם יקלטו את הנבואה. לא, בוא נעשה נס יותר פשוט. תשאיר אותם מי שהם, ותעשה נס שהם יקלטו את הנבואה, למרות שהם במדרגה ההיא. זה כנראה לא אפשרי, לפי הרשב"א. זאת אומרת, מה שכן, זאת אומרת, אותה הקטע נמנע הזאת אומרת, אי אפשר לשנות בני אדם. הרשב"א אומר, אפשר לשנות בני אדם, אבל דבר אחד גם הרשב"א מסכים. אי אפשר שבן אדם במדרגה נמוכה יקלוט את הנבואה. זה לא אפשרי. אתה יכול לעשות נס, למלא אותו ברוח חוכמה ותבונה. למה? כי כמו שראינו ברמב״ם, הרי היהודי זה בעצם הנביא, או האדם זה הנביא. למה? כי פוטנציאלית יש לו את הכישורים להיות נביא. אז גם אם בן אדם מסוים לא ישלים את עצמו ולא הגיע למדרגה של הנבואה, ברור שפוטנציאלית הוא יכול להיות שם. אז אם ככה גם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס ולהביא אותו לשם גם בלי שהוא עבד. כי בסוגו זה שייך. אצל חתול אי אפשר לעשות את זה. כי בסוגו זה לא קיים. אין לו את הפוטנציאל הזה. וכאן זה מחבר אותנו חזרה לרמב״ם. ואת כיוון שמין האדם בעצם זה המין של נביא. למה הוא נביא? לא כל מיני אדם הם נביאים. אבל יש להם את הפוטנציאל, את היכולת העקרונית להיות נביאים. ועל זה אומר הרשב"א, ולכן אם אתה לוקח בן אדם שלא הגיע למדרגת נביא, ואתה עושה עוד נס שהוא יהפוך להיות במדרגת נביא, זה לא מן הנמנעות. זה אפשרי. למה זה אפשרי? כי הוא לא חתול, הוא אדם. ברעיון פוטנציאלית, יש לו את הכישורים האלה. אבל דבר אחד, הוא לא, אי אפשר לעשות. זאת אומרת, אם הוא נמצא למטה ולא העליתי אותו למעלה, אין נס בעולם שיגרום לו לקלוט נבואה. הוא לא יוכל לקלוט נבואה. זה לא יכול לקרות. זה כמו חתול. רק שהאדם פוטנציאלית הוא לא חתול, ולכן אפשר להעלות אותו למדרגת נבואה. אבל בלי זה, הוא לא יוכל לקלוט נבואה. זה מסכים גם הרשב"א. והרשב"א בהמשך, זה מה שאמרתי שהוא העתיק את הדברים של הרמב״ם באחד הפרקים במורה, בחלק השלישי, שמדבר שם על סתירות לוגיות, אז הוא אומר שם, הוא אומר ככה, ואין הדמיון שלקחו בנמנע כמי שלן בלא חוכמה, ולשאר עמד נביא, כי הוא בעצם בלי חוכמה, ופתאום הוא קיבל נבואה, כנמנע שינבא החמור והצפרדיה. שמין שאר בעלי החיים, הדיבור אין בהם ולא יתנבאו, והמין האנושי מתנבא בטבעו, ושראוי לצאת מן הכוח אל הפועל. זוכרים מה שאמרתי בכוזרי וברמב״ם. בעניין הכתוב בשאול יודיענו זה, וכו'. אז הוא אומר, יש שני סוגי נמנעות. אתה, להגיד שחמור וצפרדיה יתנבאו, זה נמנעת לוגית, את זה גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. כן? הם לא יודעים לדבר, הם לא, ואם תגיד להם לדבר, אז הם כבר לא חמור וצפרדיה, כן? כמו שאמרנו קודם. אז לכן זה כמו, עוד רגע אולי אני אעיר על זה משהו. אז זה נמנעת לוגית, את זה גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעקוף. אבל להעלות בן אדם, שהוא בן אדם, יש לו פוטנציאל להיות נביא, למדרגת נבואה, ואז לתת לו נבואה, זה כן אפשרי. זה לא נמנעת לוגית, זה נס. אבל נס כזה, הקדוש ברוך הוא עושה, ניסים הוא יכול לעשות. וזה מה שהוא אומר, כן, ואל תקשה עליי ממה שאמרו אבותינו ז"ל. אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר. הוא אומר, זה הדרך הראוי לנביאים. ואין הקושייה מאיש אחד או רבים שרצה השם שיתנבאו לצורך שעה או לעניין. בסדר? זה הסיכום. עכשיו תראו, זה התפיסה העקרונית שלו, זה מה שמועתק מהמורה. ואצלי שני חלקים בנמנע. מה זאת אומרת? יש שני סוגי דברים בלתי אפשריים או סתירתיים. האחד הכרחי וישר מצד עצמו, להיות צלע המרובה גדול מאלכסונו, ומה שהיה שלא היה, והרבה כיוצא בזה, וזה נמנע גמור מצד עצמו, לא ישוער בו האפשרות. והשני, לא מצד עצמו, אלא מצידנו וממניעת החוכמה מצד הנמנע בטבע, שלא מצינו סלע מוציא מים, והים יקרה לשעה וישוב לשעה, ושיעמדו השמש והירח לא יסבבו ולא יזוזו ממקומם, וישוב השמש אחורנית והרבה כיוצא בזה, ותחיית המתים בכללם. ואומנם אין כל זה נמנע אצלנו, אלא מצד מיעוט חוכמת הנבראים כולם, ולאות כוחם, לשנות המוטבע בחותם הטבע. אבל בחוק הבורא יתברך אינו נמנע, אלא מחויב בחוכמתו יתברך, שאין לייחס לו כלום חיסרון ולאות בכוח חוכמתו, שהוא וחוכמתו אחד. ולא ידענו חוכמתו עד שנדע מהותו. ובזה התקיימו כל הניסים שנעשו ושעתידים להיות, וכו'. מה הוא בעצם אומר? בעצם אומר, יש שני סוגי סתירות, או שני סוגי דברים בלתי אפשריים, כן, נמנעים. אני אקרא לזה בשפה מודרנית יותר, יש נמנעת לוגית ונמנעת פיזיקלית. נמנעת לוגית זה דברים פשוט סתירה, כן, משולש עגול, או ריבוע שאלכסונו קצר מצלעו, כן, כידוע למי שלא זוכר, כן, לא יכול להיות. זאת אומרת, תמיד האלכסון גדול מהצלע, אוקיי? וכן הלאה, על זו הדרך. מה זה אומר בעצם? שדברים כאלה, גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. זה ניסים לוגיים, זה לא ניסים פיזיקליים. למה הוא לא יכול לעשות? עוד רגע אני אעיר על זה. לעומת זאת, יש נמנעת פיזיקלית. מה זה נמנעת פיזיקלית? דברים שסותרים את חוקי הטבע. הקדוש ברוך הוא הפה שעשה, הוא הפה שהתיר, הוא קבע את חוקי הטבע, הוא יכול גם לסתור את חוקי הטבע, או להשעות אותם לרגע. שמש בגבעון דום, ובקיעת הים, וכל הדברים האלה שהוא מביא כאן. זה ניסים, זה מה שנקרא ניסים. הנמנעות הלוגיות, שם לא יכול להיות נס, כי זה סתירה לוגית. אתה לא יכול לעשות נס שהמשולש יהיה עגול. אתה יכול להפוך אותו לעיגול, אבל אז הוא לא יהיה משולש עגול, הוא פשוט יהיה עיגול. זוכרים בדיוק מה שאמרתי למעלה. הוא פשוט לא יהיה משולש עגול, הוא יהיה עיגול. אתה לא יכול לעשות משולש עגול. הקדוש ברוך הוא גם לא יכול לעשות את זה. כי זה נמנעת לוגית, זה סתירה לוגית. והדבר הזה מועתק מהרמב״ם במורה, כמו שאמרתי קודם. ומה שהרשב"א בעצם רוצה לטעון, זה שחוסר היכולת להעביר נבואה למי שלא במדרגת הנבואה, הוא חוסר יכולת מהסוג הראשון, לא מהסוג השני, לא מהסוג הראשון. זה נמנעת פיזיקלית, זה לא נמנעת לוגית. ולכן כאן הקדוש ברוך הוא כן יכול לעשות את זה. טועה השואל, השואל לא יבחין בין שני סוגי הנמנעות האלה. והוא חשב שגם חוסר היכולת לקלוט נבואה זה בעצם נמנעת לוגית. ואז הוא אומר, אז איך זה יכול להיות שהם הגיעו לנבואה? אומר הרשב"א, לא, זה נמנעת פיזיקלית. נמנעת לוגית באמת אי אפשר, נמנעת פיזיקלית, כן. וכמו שדייקתי למעלה, אמרתי, אבל גם הרשב"א מסכים שלנבא בן אדם שנמצא במדרגה הנמוכה, זה נמנעת לוגית, זה לא אפשרי. כל מה שאפשרי זה למלא אותו בחוכמה, ולהעלות אותו מהמדרגה הנמוכה למדרגה הגבוהה. זה מכניס אותנו לסוגיה שאני לא רוצה יותר מדי להיכנס אליה, אבל נשאר לנו רק כמה דקות, אז אני אגמור עם זה. השאלה באמת, האם הדבר הזה הוא מגבלה על הקדוש ברוך הוא? מה, הוא לא יכול לעשות משולש עגול? כן, כמו האבן שהוא לא יכול להרים. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שיש דברים שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות? אז מה שמבלבל אותנו בעניין הזה, זה שאנחנו רגילים להתייחס לחוקי הלוגיקה כחוקים, כמו שחוקי הפיזיקה הם חוקים. וחוקים, המחוקק יכול גם להפר אותם. הוא חוקק והוא יכול גם להפר אותם. אבל זה שיתוף השם שהוא רק מבלבל, זה מינוח לא מוצלח, לקרוא לחוקי הלוגיקה חוקים. כי חוקים פיזיקליים, זה חוקים שהם לא הכרחיים, אפשר היה לברוא עולם עם חוקי פיזיקה אחרים. הקדוש ברוך הוא החליט על החוקים האלה. לכן זה לא לוגיקה, זה פיזיקה. ואם הקדוש ברוך הוא ברא אותם כך, הוא יכול גם להקפיא אותם, או לשנות אותם, או לשנות אותם לרגע, לשעה וכו'. חוקי הלוגיקה, הקדוש ברוך הוא לא יצר אותם. אין שום עולם דמיוני אחר שבו יהיו חוקי לוגיקה אחרים, אין דבר כזה. חוקי הלוגיקה הם נכונים מעצם היותם, לא שמישהו חוקק אותם, או שמישהו ברא אותם. משולש הוא לא עגול מעצם היותו משולש, לא כי הקדוש ברוך הוא החליט שחוקי הטבע אומרים שמשולש לא יכול להיות עגול. זה לא שמשהו מונע ממנו מלהיות עגול. בעצם היותו משולש זה לא עגול, אז הוא לא עגול. את זה גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לשנות. וכמו שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות פגז שחודר כל קיר וגם קיר שעומד בפני כל פגז. למה? כי אם הפגז חודר כל קיר, אז אין קיר שעומד בפניו. אז אין קיר שעומד בפני כל פגז. פשוט אין. מה זה כל יכולת? כל יכולת זה כאשר אתה יכול לעשות את כל מה שניתן להגדיר או להעלות על הדעת ועל הדמיון. זה נקרא כל יכול. אבל משהו שלא קיים בכלל, זה לא יכול להיות קיים, סתירתי. אז זה שאתה לא יכול לעשות אותו, זה לא פגם בכל יכולתך. פשוט לא, אין דבר כזה. כשאני שואל, האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות משולש עגול, התשובה היא לא כן ולא לא. התשובה היא שהשאלה חסרת מובן, כי אין דבר כזה משולש עגול. תסביר לי את השאלה, אני אוכל לענות לך בכן או לא. אבל אני לא מבין את השאלה. כששואלתי האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות משולש עגול, לא הבנתי את השאלה, כי משולש עגול, הביטוי שמופיע בשאלה הוא פשוט ביטוי לא מוגדר. אז לכן השאלה הזאת היא סתם שאלה מבלבלת. ולכן אומר הרשב"א, שכאשר יש נמנעת לוגית, סתירה לוגית, גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעקוף אותה. כי אין את מה לעקוף. זה לא שיש פה איזשהו חוק שגובר בכוחו על הקדוש ברוך הוא. זה לא חוק בכלל, זה פשוט משולש, הוא לא עגול. זה הכל. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה הקדוש ברוך הוא. הוא יכול להפוך את המשולש לעיגול. הוא לא יכול להפוך אותו למשולש עגול. פשוט יכול להעלים את המשולש ולהפוך אותו לעיגול. אוקיי? בדיוק כמו עם הבני אדם. השואל חשב שלהפוך בן אדם לנביא, זה כמו להפוך משולש לעיגול. אבל אם הפכת אותו לנביא, אז זה פשוט לא הוא, זה מישהו אחר. ואומר הרשב"א, לא, לא נכון. כיוון שבמין האדם באופן פוטנציאלי, זו הנקודה שבה פתחתי את השיעור. כיוון שבמין האדם באופן פוטנציאלי, יש פוטנציאל לנבואה, אז הקדוש ברוך הוא יכול לקחת מישהו שלא הגיע למדרגת נבואה, ולהעלות אותו זמנית בעצמו למדרגת נבואה. למלא אותו ברוח חוכמה ובינה. וזה לא נמנעת לוגית, זה נמנעת פיזיקלית, אבל זה נס שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות. כן, זה גם התשובה לשאלה הזאת על האבן שהקדוש ברוך הוא לא יכול להרים. אותה טעות יש פה. כשאתה שואל אותי, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? התשובה היא לא כן ולא לא. התשובה היא שאני לא מבין את השאלה שלך. מה זה אבן שהכל יכול לא יכול להרים? אני לא מבין את המושג. אם הוא כל יכול, אז אין אבן כזאת. אם יש אבן כזאת, אז הוא לא כל יכול. זאת אומרת, תסביר לי את הצירוף הזה שמופיע בשאלה שלך, אבן שהכל יכול לא יכול להרים. כשתסביר לי את זה, אני אענה לך אם כן או לא. אתה לא תוכל להסביר לי את זה, כי אין דבר כזה. זה בדיוק כמו לשאול, האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות משולש עגול? לכן השאלה הזאת זה סתם תעתוע לוגי, חסר כל משמעות. ובדיוק הנקודה נובעת מזה, שהאילוץ, למה משולש הוא לא עגול, או למה הכל יכול, אין אבן שהכל יכול לא יכול להרים, האילוץ הוא אילוץ לוגי. זה לא קושי פיזיקלי, זה כבד לו מדי. הוא לא יכול להרים. לא, זה פשוט, זה אילוץ לוגי. אז אילוץ לוגי אין שום בעיה, גם הקדוש ברוך הוא כפוף לאילוצים לוגיים. הוא משוחרר מאילוצים פיזיקליים, כי את חוקי הפיזיקה הוא ברא, את חוקי הלוגיקה הוא לא ברא, חוקי הלוגיקה כפויים עליו. הם כפויים עליו לא כי הם יותר חזקים, אלא כי הם מה שהם. לכן זה לא פגיעה בכל יכולתו, זה לא שיש משהו יותר חזק ממנו, אלא פשוט זה המשולש, הוא לא עגול, מה לעשות? אוקיי, אז עד כאן.
בכלל, הרב, לפי מה שאמרת, בריאת העולם, בריאת יש מאין, זה נמנעת פיזיקלית בלבד?
כן. זאת חוק שימור החומר או האנרגיה הופר. אוקיי, אז מה?
ואם אתה מנסח את השאלה לגבי הקדוש ברוך הוא עם האבן, אתה לא קורא לו הכל יכול, אתה אומר, אתה שואל, הקדוש ברוך הוא יכול ליצור אבן שהוא יכול להרים?
זה נראה, תלוי. אם אני חושב שהוא כל יכול, אז לא. לא שהוא לא יכול, אלא השאלה לא מוגדרת. ואם אני חושב שהוא לא כל יכול, אז כן. עכשיו תחליט, שתי התשובות אפשריות. אבל אם אתה מאמין שהוא כל יכול, אז התשובה שלך תהיה לא. אבל קושייה עליך אין. לא הוכחתי שהקדוש ברוך הוא כל יכול. הגנתי על התזה שהקדוש ברוך הוא כל יכול. זאת אומרת, אם מישהו מעלה פרחה כנגד התזה הזאת, הפרחה היא לא פרחה. עכשיו, אתה עדיין יכול להגיד שהוא לא כל יכול לבריאות, אבל אין לך טיעון שמוכיח את זה.
אגב, תשובת הרשב"א הזאת, אני חושב שהיא משנה די הרבה את ההסתכלות על היסוד השישי ביוד ג' עיקרים. כי בדרך כלל מסתכלים על היסוד השישי הזה ומבינים שמדובר על איזושהי, שהקדוש ברוך הוא שולח מסר לבני אדם, את עצם הדבר הזה שיש מסר לבני אדם. לפי תשובת הרשב"א הזאת זה מאוד מודגש שלא זו הנקודה בכלל. כי עקרונית, הקדוש ברוך הוא יכל לשלוח מסר לבני אדם, גם באופן פיזיקלי, שכולם באופן פיזיקלי ישמעו מסרים מסוימים.
כן, לא לפיזית.
איך?
לא יבינו אבל.
לא, שיהיה קול, שיגיד לי, אתה תעשה ככה וככה.
לא, אתה תעשה, אין בעיה, אבל מסרים נבואים כנראה כרוכים
לא, לא, כן, לא, זה הנקודה, וזה, מסר פיזיקלי כזה שאני אשמע, זה לא נבואה. זה בדיוק הנקודה, אני חושב שבתשובת הרשב"א, זה לא נבואה. מסר כזה גם חתול ועכבר יכולים לשמוע, אבל זה לא יהיה נבואה. והדגש ביסוד השישי ברמב״ם, הוא על האופן של המסר, ולא על המסר עצמו.
לא, זה לא רק האופן, אלא זה יותר מאשר, זה לא רק צורה אחרת להעביר את אותו מסר, זה מסר אחר. אפשר להגיד לך, תעשה משהו. אבל הנביא, כנראה שהמסר שעובר אליו, זה לא תעשה משהו, אלא איזשהו סוג של הבנה שמחייבת לעשות את המשהו הזה. התעשה okay. משהו הוא תוצאה של הנבואה.
כן, ואז היסוד השישי הוא מובן אחרת. זאת אומרת, היסוד השישי הוא לא, הוא לא מסרים של הקדוש ברוך הוא לבני האדם.
שעם זה פתחתי, לכן כן, הבאתי כן. את הרשב"א. זאת אומרת, הבאתי את הרשב"א בדיוק כדי להראות מה המשמעות של היסוד השישי הזה.
מה הכוונה הנבואה?
בדיוק, זאת אומרת שבעצם כן. זה טענה על האדם, בכלל לא על הכוונות ועל המדיניות של הקדוש ברוך הוא.
כן. וזה מעניין שזה דווקא לא מובא כיסוד. עצם זה שהקדוש ברוך הוא נותן מסר לבני אדם, זה לא מובא כאיזשהו יסוד או משהו.
נכון.
דווקא כי... העניין של הנבואה.
כי זה אני חושב, זה... א', זה יכול להיות שבכלל מתי יימנה. זאת אומרת, אם האדם אוקיי. יכול לקלוט, אז אין חידוש כל כך גדול בזה שהקדוש ברוך הוא גם נותן לו את המסר הזה. ב', הוא נתן לנו תורה, אז ברגע שאנחנו מאמינים שיש תורה, אז ברור שעקרונית אנחנו מקבלים את זה שהקדוש ברוך הוא פונה לבני אדם. וכל החידוש הוא שהוא גם יכול לפנות אליהם בדרך של נבואה. אבל זה חידוש לא עליו, אלא עלינו.
כן. כן, אוקיי, זה מעניין, זה משנה את ההסתכלות על היסוד השישי, זה לגמרי.
אוקיי, טוב. מה?
למה נדרשת את הנבואה הזו בעצם? זה שמה צריך נבואה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר משהו לבני אדם מסר, אז זה שהוא יעביר את זה בטלגרם, או אני יודע, בוואטסאפ, או שהוא... בטלגרם עובד. אז בשביל מה צריך את כל הפרויקט הזה?
אתה לא תבין, אם אתה לא נביא, אתה לא תבין את הטלגרם שלו.
אנחנו את התורה קיבלנו, אנחנו צריכים, זה שאלוקים התגלה ונתן תורה, מה הערך המוסף על מה שקיבל? קיבל את חמשת פרקי תורה?
הערך המוסף הוא, הנביא שמקבל את התורה, כנראה יש לו שם מאחורה איזה שהן תפיסות, שאני כשאני לומד את התורה אין לי אותן. אולי יש לי
אבל זה לא, אז מה לא עוזר לי שהוא קיבל?
אבל לא את החזותיות של העניין.
אבל מה זה עוזר? הוא אחרי שהוא...
לא יודע מה זה עוזר. הוא תופס את התפיסות האינטלקטואליות האלה, ויש לזה כנראה ערך רוחני. אני יודע מה זה עוזר.
בשבילו, אבל לנו זה לא עוזר כלום.
לא עוזר, כי הוא מעביר לנו את זה.
הוא מעביר לנו את מה ש... אבל המסר שהוא העביר לנו, אפשר להעביר אותו בטלגרם. סיכמנו. אז את המסר שהוא הציג, הוא לא יכול להעביר לנו, כי אנחנו לא נביאים.
הוא מעשית, אפשר להעביר את זה בטלגרם.
ואת השאר אנחנו לא יכולים לקלוט, כי אנחנו לא נביאים.
לא, יש גם תובנות מאחורי ההוראה המעשית, תובנות אינטלקטואליות. שזה גם אפשר להעביר. את התפיסה הבלתי אמצעית שיוצרת את התובנות האלה, זה יש רק לנביא.
אז זה הוא לא יכול להעביר. ושאר הדברים, למה אי אפשר להעביר לנו בצורה אנושית רגילה?
שאלת הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע.
לא, אני אציג את כל הפרויקט באופן זאת מתונה מאוד.
לא, שזה ההבדל בין הראייה להבנה, מה שלפני כן דובר.
לא, רק אומר, אז תעביר לי את ההבנה ישר, מה אכפת לי שהנביא יראה. תן לי ישר את ההבנה האינטלקטואלית, בלי הנביא כמתווך. לא יודע. יכול להיות שגם צריך שיהיו נביאים בעולם, כי צריך שיהיה איזשהו מעמד רוחני יותר גבוה, גם אם זה לא עובר לכל האחרים. לא יודע, אין לי מושג. טוב, שבת שלום.
שבת שלום.
תודה רבה.